יצחק דוד גרוסמן.
מאזיני קולך יקרים, ערב שבת קודש, פרשת דברים. כתוב בפרשת השבוע שמשה רבינו אומר תוכחה לעם ישראל. הוא מונה את כל המקומות שיחיסו עם ישראל את הקדוש ברוך הוא. אומר רש"י, ומפני כבודם של ישראל לא יזכיר את החטאים, אלא את המקומות שבהם חטאו. אומרים הספרים הקדושים, שלכן הזכיר משה רבינו את המקומות, כדי להמליץ טוב על עם ישראל, שהמקומות האלו הם שגרמו להם שיחטאו. רואים מכאן שהמקום והסביבה משפיעים על התנהגותו של האדם. וכך למדנו בפרשה הקודמת, שהשם ציווה שיכינו ערי מקלט, ככתוב שש ערי מקלט תהיינה לכם, שלוש ערים מעבר הירדן ושלוש ערים בארץ כנען. אומר רש"י, אף על פי שבארץ כנען היו תשעה שבטים, ובעבר הירדן היו שם רק 2.5 שבטים, ישבה מניין ערי מקלט שלהם. זאת אומרת, התשעה שבטים קיבלו 3 ערים, וה2.5 שבטים קיבלו 3 ערים. משום שבגלעד יש הרבה רוצחים. כמו שכתוב, גלעד קריית פועלי אובן, עקובה מדם. והיות במקום יש שם הרבה רוצחים, אז הם משפיעים שיהיו גם הרבה שוגגים. לכן ישבו את מספר ערי המקלט בגילת, ששם רק היו 2.5 שבטים, לארץ ישראל שהיו 9 שבטים. רואים מכאן כמה המקום משפיע. במסכת סנהדרין כתוב, שבדור המבול השחיתו לא רק בני אדם, אלא גם הבהמות שינו את התנהגותם. ככתוב, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. מסביר שם בית הלוי, שההשפעה הרעה שהיה למעשה העבירה של דור המבול, לא הצטמצמה רק לגברי עוברי העבירה בלבד, אלא היא פעלה על כל הסביבה ועל כל העולם. וכך כתוב, ותבואו ותטמאו את ארצי, שעל ידי מעשים מטמאים את גוף הארץ. מספרים על הבעל שם טוב, שפעם נסע עם העגלון הקבוע שלו, ובאמצע הדרך העגלון אומר לרב, אני הורג אותך עכשיו. תגיד וידוי. הוא ביקש הבעל שם טוב ממנו שיסע עוד כמה קילומטר, ומיד כשהמשיך בנסיעה, התהפך ליבו. הוא בכה העגלון וביקש סליחה מהבעל שם טוב. אמר הבעל שם טוב, מה קרה פה? במקום ההוא שהתעורר בו לרצוח, היה מעשה רצח. במקום השפיע עליו שירצה לרצוח. כתוב בפרקי אבות, שניים שיושבים והם ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב ליצים. נשאלת השאלה, לפי הדקדוק הנכון היה צריך להיות כתוב, שניים שיושבים ולא לומדים תורה, מה הפירוש בהם ביניהם דברי תורה? וגם היה צריך להיות כתוב, הרי הם ליצים, מה הפירוש הרי זה מושב ליצים? וההסבר הוא כך, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, לא מתאפשר להם לדבר בדברי תורה, צריך להגיד שהרי זה מושב ליצים, שהמקום הזה ישבו ליצים, והשפיעו על ידי הליצנות שלהם, ששני יהודים יושבים, קשה להם לדבר דברי תורה. אותו דבר בכוח הקדושה. כשם שהמקום של חטאים משפיע לרעה, כך מקום הקדושה משפיע לטובה. וכך למדנו במסכת קידושין. אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. אם אבן הוא נימוח, ואם ברזל הוא מתפוצץ. לא כתוב שילמד בבית המדרש, מושכהו לבית המדרש. עצם שנכנס לבית המקדש, כבר משפיע על המנובל הזה שהוא יצר הרע, שיעזוב אותו. חז"ל מספרים לנו שבחורבן בית המקדש השונאים פחדו לפרוץ לבית המקדש. בית המקדש היה מקום הכי קדוש והכי מפורסם בכל העולם. גם הגויים בכללותם האמינו שמגיע ברכה משם, כי ביתי בית תפילה לכל העמים. ולכן השונאים חיפשו יהודי שיעשה עבורם את העבודה הזאת, שישתף איתם פעולה והוא יפרוץ. ומצאו יהודי שקראו לו יוסי משיסה. אפשר לתאר באיזה מצב רוחני ירוד היה האדם הזה שהוא הסכים לפרוץ לבית המקדש. והוציא את המנורה. ציוו עליו שימשיך ויוציא את שאר כלי המקדש. ופתאום יוסי אומר, אני לא נכנס, אני לא פורץ. אמרו לו יוסי, אם לא תיכנס במוח, תיכנס בכוח. שום דבר לא עזר. עד שאמרו לו, אם אתה לא נכנס, נהרוג אותך במיטה משונה. אנחנו מביאים כאן חבית עם נפט, יש בזה צמר גפן, שמים אותך בתוך החבית, ונדליק את החבית. וכשהם עמדו להדליק את החבית, ויוסי בתוכו, יוסי פתח בזעקה, אוי לי שיחסתי את בורי פעם אחת, ולא אחסנו פעם אחרת, אוי לי שיחסתי את בורי שפרצתי לבית המקדש פעם אחת, יותר אני לא יחיס אותו. ויצא בת קול מן השמיים, יוסי משיסה מזומן לחיי עולם הבא. שואל הרב מפונביש זכר צדיק לברכה, איך ייתכן שאותו יוסי משיסה, שלפני שעה קלה היה בוגד כזה, שפרץ לבית המקדש, שיתף פעולה עם השונאים, ואחרי שעה קלה התהפך מן הקצה לקצה, שמוכן למסור נפשו על קדושת השם? מתרץ הרב מפונביש תירוץ נפלא. הוא אומר, היות והוא נכנס פנימה לבית המקדש, אז הוא קיבל את השראה של קדושת המקום, וזה השפיע עליו לשנות את עצמו מן הקצה לקצה. דבר מבהיל, הרי הוא נכנס לפרוץ, אבל עצם הדבר שהוא נכנס לבית המקדש, השפיע עליו הקדושה, להיות מוכן למסור את נפשו על קדושת השם. הגמרא מספרת שרב גמליאל הנשיא העמיד שומר בבית המדרש ולא נתנו להיכנס ללמוד בבית המדרש רק אחד שתוכו כברו. כנראה שהשומר הזה היה בעל רוח הקודש. הוא הסתכל והבין מי הוא תוכו כברו ומי לא. כשנבחר רב אלעזר בן עזריה לנשיא, פתח את הדלתות של בית המדרש לכולם, והתווספו אותו יום 800 ספסלים, 100 תלמידים. וכשראה את זה רב גמליאל הנשיא, היה לו חלישות הדעת וצער רב, ואמר, אפשר שמנעתי תורה מישראל? נשאלת השאלה רבותיי, מה נפשך? אם רב גמליאל הנשיא סבר בשיטה שמי שאין תוכו כברו אינו ראוי ללמוד בבית המדרש. אז מה שינה אצלו שהוא ראה כל כך הרבה תלמידים שהתבספו? הרי הוא חושב שמי שאין תוכו כברו לא מתאים כאן. למה הוא הצטער כל כך? אלא מסבירים הספרים הקדושים. כשרב גמליאל נכנס והוא ראה את השינוי הגדול שנעשה בלומדים שהתווספו, שעצם הכניסה שלהם לבית המדרש השפיע עליהם, שהשתנו מבחינה רוחנית, אף על פי שמקודם הם לא היו תוכו כברו, אבל הכניסה לבית המדרש השפיעה אליהם, אז הוא אמר, אפשר שמנעתי תורה מישראל. וזה הפירוש, כי מציון תצא תורה. אומר התוספות בבבא בתרא, לפי שיהודי היה מגיע לירושלים, והוא היה רואה את הקדושה הגדולה שבבית המקדש, והיה רואה את הכהנים עוסקים בעבודה, היה מכוון את ליבו ליראת שמיים, היה מקבל עליו עול תורה ועול מצוות ביראת שמיים. כמו שאנחנו לומדים בספרי למען תלמד ליראה, מה זה תלמד ליראה? גדול המעשה שמביא לידי תלמוד. לפי שהיה עומד בירושלים ומביא את המעשה השני לשמה, והיה רואה שכולם עוסקים במלאכת שמיים ובעבודת השם, הוא היה משתנה והיה מכוון ליבו לשם שמיים. מאזינים יקרים, מה ראינו מכל מה שדיברנו? כמה המקום משפיע. וזה מה שמשה רבנו מתחיל את הפרשה, ומונה בהם את כל המקומות שחטאו בהם בני ישראל, ללמדנו עד כמה המקום משפיע, ולעומת זה למדנו כמה המקום הקדוש משפיע. אני אומר את זה בכוונה תחילה, כי אנחנו עכשיו נמצאים בבין הזמנים, וכל כך הרבה בני תורה, בלי עין הרע, נמצאים כרגע לא בבית המדרש, נמצאים בהפסקת בין הזמנים. ולצערנו הרב, הרחוב הוא כל כך מסוכן מבחינה רוחנית. לכן, למען השם, בני התורה הנפלאים, אתם נשארתם להחדיר את הקדושה בעם ישראל. תשמרו עליכם, כי למדנו כאן כמה המקום משפיע. לא ללכת לשום מקום שיכול להביא השפעה לרעה. אנחנו מתפללים כל יום, ואל תביאנו לידי ניסיון. בואו לא נכניס את עצמנו לניסיון. נברח מהניסיון. נשמור על עצמנו. נכין את עצמנו לקראת שנת הלימודים הבאה, שמתחילה בעזרת השם בחודש אלול. נכין את עצמנו לקראת ראש השנה, הימים הנוראים, ובעזרת השם מי ששומר על עצמו בבין הזמנים, יהיה לו השפעה של קדושה, ושפע רב וסייעתא דשמיא להצליח בכל השנה. מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בערב שבת קודש, תשעה באב. כתוב בתורתנו הקדושה, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. לומדים מכאן חז"ל, הוראה, שלא די שאתה זוכר את קורות העבר, לצד הזכירה אתה מחויב גם להתבונן, בינו שנות דור ודור. תתבוננו מה היה בעבר כדי ללמוד על העתיד. היסוד באמונה הוא שאין מקריות בעולם. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, וכל מאורע, קטן או גדול, יוצא לפועל לפי צו ההשגחה העליונה. כפי שהגמרא אומרת בחולין, אין אדם נוקב אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. נוקב אצבעו, מכריזים מלמעלה. ועל כן, שמגיע צרות לעם ישראל, ובפרט חורבן בית המקדש, צריך להבין שזה מלמעלה. יש לזה סיבה. ועד כדי כך הגמרא אומרת בברכות, אם רואה האדם שיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. שיתבונן ויבין שכנראה מעשיו גרמו לזה. אז אם על יסורים צריך אדם להתבונן, כשהוא רואה שיש גלות, שאנחנו נמצאים כל כך הרבה שנים בגלות, חורבן בית המקדש, בטח צריך להתבונן. הגמרא בגיטין מספרת לנו מעשה ברבי ישוע בן חנניה. רבי ישוע בן חנניה לקח על עצמו משימה לפדיון שבויים. והוא הגיע לכרך גדול ברומי. וסיפרו לו שיש בבית האסורים תינוק אחד יפה עיניים, טוב רואי, שערות מטולטלות, ילד מיוחד נמצא בבית האסורים. הלך רבי ישוע בן חנניה ועמד על פתח בית האסורים. ואמר פסוק מישעיהו הנביא, מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? הכוונה, מי מסר את יעקב ואת ישראל לבוזזים, לסונים? אותו תינוק שמע את זה וענה לרבי ישוע מבית אסורים, הוא צעק לו והמשיך את הפסוק ואמר, הלא השם הוא הביא לנו את הגורל הזה, הלא השם אשר חטאנו לו ולא אהבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו. הילד המשיך את הפסוק שמשמעותו שהקדוש ברוך הוא הביא לנו, מוסר אותנו בידי השונים, בגלל שחטאנו לו, לא אהבו בדרכיו, הלוך, לא הלכנו בדרכיו, ולא שמעו בתורתו. אמר רבי ישוע בן חנניה, מובטחני בילד הזה שהוא יהיה מורה הוראה בישראל, ונשבע שהוא לא יזוז משם עד שיבדה אותו, ופדה אותו בהרבה כסף. ומי הוא הילד הזה? רבי שמואל בן אלישה. צריך להבין רבותיי, ממה השיג רבי ישוע בן חנניה את ההחלטה הזאת, את הביטחון הזה, שאותו תינוק עתיד להיות מורה הוראה בישראל. הוא בסך הכל שמע אותו שהוא סיים את הפסוק שהוא רבי ישוע התחיל בו. אז סך הכל יכולים להגיד שהוא חתן התנך טוב. אבל מורה הוראה בישראל, ההסבר הוא ששאלתו של רבי ישוע בן חנניה לא הייתה שאלה לבדוק אם הוא בקי בתנך. הוא שאל מה גרם לחורבן ולגלות שאנחנו נמסרנו לשונים. והתינוק בתשובתו לא התייחס לסיבות טבעיות חומריות, אלא לסיבה רוחנית, הלא השם חטאנו לו. וכששמע את זה רבי ישוע בן חנניה, הסיק מזה שלתינוק הזה יש דעת תורה, הוא מבין את העומק. העומק זה לא סיבות טבעיות או כל מיני דברים אחרים שגרמו לצרות האלה. הסיבה האמיתית היא שהקדוש ברוך הוא כועס עלינו שהתרחקנו מהתורה. הוא אומר, היות והתינוק הזה הבין את המשמעות הדבר האמיתית, הוא יהיה ראוי להיות מורה הוראה בישראל. לכן, מאזינים יקרים, כשמגיע הימים האלה שחורבן הבית, צריך להתבונן למה נחרב הבית ולמה בית המקדש עוד לא נבנה? כי חז"ל אומרים שבכל דור שבית המקדש לא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו. והגרוע ביותר הוא כאשר משלימים עם המצב שאפשר לחיות בלי בית מקדש, לא קרה כלום. מסופר אצל הרבי מאפטה, זכותו יגן עלינו, שנכנס אליו יהודי וסיפר לו את הבעיות שלו ובכה, אמר לו האדמו"ר, ומה עם זה שלא הקריבו היום את קורבן התמיד? על זה אתה גם בוכה? אכפת לנו שחסר לנו בית מקדש? מסופר על הפילוסוף אפלטון, שהוא מצא את ירמיהו הנביא מקונן תמרורים על חורבן בית המקדש, ושאל אותו, איך מתאים לחכם כמוך לבכות על העבר? הבית מקדש נשרף, העבר אין, מה התועלת בבחיות שלך? ענה לו ירמיהו הנביא, אני לא יכול להשיב לך תשובה על שאלה זו, כי אתה לא תבין את התשובה. כי ההשתוקקות והגעגועים לגילוי אור האלוקי שהאיר בזמן בית המקדש, כמו שכתוב בשערי העבודה לרבינו יונה, שבזמן שבית המקדש היה קיים, היה שם כל הזמן הקדושה וההתרגשות כמעמד הר סיני. היה השתוקקות להתחבר לשם. כשאדם היה חוטא, היה מגיע לבית המקדש, מתוודה, מבקש סליחה, רוצה להתחבר בחזרה, יוצא נקי. עניין הזה הרוחני, ההשתוקקות לאלוקים, הרצון להתחבר עם הבורא, גוי לא מסוגל להבין. רק יהודי שיש לו נשמה אלוקית, אלוקי נשמה שנתת בתאוריי, והוא מחובר, אורייסה וקודשו בריחו וישראל חדו, רק הוא יכול להבין את גודל החיסרון בכל רגע ורגע שאין לנו את בית המקדש. ולכן, מאזינים יקרים, דיברנו שצריך להתבונן למה עשה השם איתנו כך שנחרב בית המקדש ואנחנו בגלות. הגמרא בתענית אומרת, כתוב אצל המרגלים, ותישא כל העידה ויתנו את קולם ויפקו בלילה ההוא. אמר רבא, אמר רב יוחנן, אותו היום שהמרגלים דיברו נגד ארץ ישראל לעם ישראל, תשעה באב היה, ועם ישראל בכו בלילה ההוא. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני קובע לכם בכייה לדורות. זאת אומרת שכל שורש חורבן הבית בתשעה באב הוא בא מחיסרון אמונה בשם אלוקי ישראל. שבני ישראל התרעמו על השם, כמו שכתוב בפרשתנו, ותרגנו בעוליכם, ותאמרו, בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. שמעתם רבותיי יקיריי, בשנאת השם, השם עשה איתנו ניסים ונפלאות כאלה, אין סוף, והם בכו מתוך פחד, מה יהיה? האם נוכל להתגבר על כל יושבי הארץ? ומכאן שפגמו באמונה השלימה, שהקדוש ברוך הוא נמצא איתם תמיד, הקדוש ברוך הוא איתך, כמו שכתוב בפרשתנו, ובמדבר אשר ראית, אשר נשאך השם אלוקיך, כאשר ישא איש את בנו, הקדוש ברוך הוא לקח אותך כמו אבא שלוקח את הבן שלו. ובדבר הזה אינכם מאמינים בשם אלוקיכם? משל למה הדבר דומה? לאבא שלוקח את הבן שלו על הכתפיים ומעביר אותו ממקום למקום. ואחרי כל המהלך הזה הילד שואל מישהו, האם ראית את האבא שלי? ואז האבא זרק אותו, אני הרי סוחב אותך כל הזמן. אז אתה שואל, איפה אני? קדוש ברוך הוא אומר, אשר נשאך השם אלוקיך כאשר יישא איש את בנו, ובדבר הזה אתם לא מאמינים שאני יכול להכניס אתכם לארץ ישראל? רואים מכאן שהיה שם פגם באמונה, להאמין שהקדוש ברוך הוא הכל יכול. ולכן הם בכו, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם בלילה הזה, אני קובע לכם, בכייה בלילה הזה תשעה באב לדורות. חז"ל גם אומרים לנו במסכת יומא, מקדש ראשון, מפני מה חרב? מפני שלושה דברים שהיו בו, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות, מפני מה חרב? מפני שהייתה בו שנאת חינם. מאזינים יקרים, צריך להבין, האם שנאת חינם היא שקולה כנגד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים? מבאר הגר"א, זכותו יגן עלינו, כי המקור של שנאת חינם זה בא מחוסר אמונה. כי מה הפירוש שאתה שונא אותו בחינם? חייב להיות שאתה חושב שהוא הזיק לך, בייש אותך, פגע בך, עשה לך. אז למה זה נקרא שנאת חינם? כי אתה צריך להאמין שהכל נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא. ואם אתה תאמין, אז כל השנאה שאתה שונא אותו זה חינם. כי אם אתה מאמין שהוא יכול לעשות לבד, זאת אומרת שיש כוח אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא, זה הפך האמונה. מאזינים יקרים, רואים דבר מבהיל. בית המקדש הראשון לאחר 70 שנה נבנתה שוב. מאזינים יקרים, רואים דבר מבהיל. בית המקדש הראשון לאחר 70 שנה נבנה שוב. ובית המקדש השני, יש כבר 1948 שנים, ואנחנו עוד בגלות. תראו את הכוח של שנאת חינם. זאת אומרת שעוד לא תיקנו את זה. ומה אמרנו? מה זה שנאת חינם? מה השורש שלו אומר הגר"א? חוסר באמונה. כי הגר"א אומר באבן שלמה, יסוד כל התורה הוא האמונה שלמה. לכן, עלינו להיזהר ולהישמר על נפשנו, שלא ללכת בדרכיהם ולא לדאוג ולפקוד בחינם. צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא ולהאמין שהקדוש ברוך הוא המחיה אותך, הוא נותן לך את הכוח, ותחת הבחייה של חינם תתחזק באמונה שלמה. הקדוש ברוך הוא ציווה להשאיר מאמן, צנצנת מן, למשמרת לדורות. מה הייתה המטרה? שיראו הכל שהקדוש ברוך הוא המשפיע ומכין את המזון לרעיו. וככה זה בכל פרט ופרט. כל הנשמה תהלל יה, אומרים חז"ל, על כל נשימה ונשימה תהלל את הקדוש ברוך הוא. כי הוא נותן לך את הכוח לנשום. ולכן, כשאנחנו מתבוננים על החורבן, צריך להתבונן במה אנחנו יכולים לתקן. יכולים לתקן על ידי התחזקות באמונה. ועניין זה מביא הרב הקדוש התולדות יוסף, זכותו יגן עלינו, כרמז בהפטרה של השבוע. מה כתוב בהפטרה? יודע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. בדברים אלו מוכיח הנביא ישעיהו את בני ישראל. ולכאורה הצריך ביום. מילא הטענה הראשונה, יודע שור קונהו. הטענה היא מדוע השור יודע מי הוא הבעלים שלו, ואילו בני ישראל אינם מכירים בבעלים שלהם, בבורא העולם. אבל הטענה השנייה, וחמור אבוס בעליו, מה הטענה היא זו על בני ישראל, שאינם יודעים איכן מונח מחלם? וחמור כן יודע. אלא הפירוש הוא כך אומרים בעלי המוסר. החמור אינו דואג על האבוס שלו, כי הוא יודע שבעליו יספקו לו את מחסורו. וזה הטענה של הנביא. מדוע אתם בני ישראל דואגים? למה אתם לא סומכים על הקדוש ברוך הוא שהוא זן ומפרנס לכל? ראיתי סיפור שאחד פנה אל הגאון רבי משה פיינשטיין זכר צדיק לברכה, ושאל אותו שהזדמן לו ביזנס עסק גדול עם כמה עשירים נוכריים בימים אלה, בימי בין המצרים, ומניעת העסק הוא הפסד ממון עצום, וביקש יותר מרמוישה נגמור את העסקה גם בימים אלה. רמוישה הסכים, נתן לו יותר, מכיוון שקיבל יותר הוסיף לשאול האם מותר לו להתגלח כדי שיראה יותר מכובד בעת פגישתו עם הנוכרים, ורמוישה לא יתיר לו בשום אופן. ולמעשה הוא לא שמע וכן התגלח. כשישב עם הגויים לביזנס לסגור את העסקה, שאלו אותו הגויים, מאיפה אנחנו יודעים שאתה אדם ישר ונאמן? ואז ענה להם הסוחר, אני הרי יהודי, יהודי דתי, והתורה מלמדת אותנו להתנהג בנאמנות. שאלו אותו הנוכרים האלה, אם אתה יהודי שומר תורה ומצוות, מדוע אנחנו לא רואים בזקן שלך זיפי שערות? הרי אתם לא מתגלחים בימים אלה. ובגלל זה העסק התבטל. הוא חשב שהוא יתגלח, שהוא יקבל יותר. אבל הקדוש ברוך הוא הראה לו, תפתח בי, אם תשמע את ההלכה, אם תלך לפי ההלכה, אתה תצליח. מאזינים יקרים, השנה תשעה באב יוצאת בשבת. התענית נדחתה למוצאי שבת. כי כך לומדים במסכת תענית שאין נוהגים ענייני אבלות בשבת, ואפילו תשעה באב שחל בשבת אוכל כסעודת שלמה בשעתו. וכך אנחנו אומרים בזמירות שבת, אוהבי השם המחכים בבניין אריאל, ביום השבת קודש סיסו ושמחו כמקבלי מתן נחליאל. מה הפירוש? אלה שאוהבים את השם ומחכים כל השבוע בבניין אריאל, כשמגיע לשבת, הם מרגישים את קדושת בית המקדש, הם מרגישים את הקדושה של קבלת התורה. רואים מכאן, רבותיי, יקיריי, עד כמה כוח של השבת. עד כדי כך שהגמרא במסכת מגילה אומרת, ביקש רבי לעקור תשעה באב שחל בשבת. אמר, הואיל ואיתך איתך, החכמים לא הודו לו, הלכה היא לא כך. כתוב בספר עבודת ישראל, שרבי ביקש לעקור מלשון עיקר תשעה באב שחל בשבת, הוא עיקר העיקרים יותר מכל זמני השמחה. כי בזמן כזה של תשעה באב, שישראל הם בתכלית המרירות, ואב על פי כן, מתחזקים ושמחים בשבת קודש, הרי זה עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. לכן רבותיי, בואו נתחזק בשבת הזו. נקבל על עצמנו את השבת מתוך שמחה ומתוך התחברות של אמונה באלוקי ישראל. כל המטרה של השבת לדעת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימים מאין ליש. ומכוח השבת נתחזק באמונה. ועל ידי זה נתקן את העניין של בחייה שהייתה בהתחלה, שהיה בחוסר אמונה. ועל ידי שנתחזק באמונה, נזכה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן. שבת שלום ומבורך.